היה מגיפה.
טוב, אז ברוכים הבאים, רגע, מקליט. ברוכים הבאים לפרק ראשון, תוכנית ראשונה של מחשבות בעמי קורונה, למרות שהשם ישתנה בקרוב, כבר בפרק הבא. אני עומר טויב, נמצא פה עם יונתן קאופמן, עדי נר בן דוד, ועידו פורט, האורח הראשון שלנו בתוכנית. שאני אציג אותו במשפט, ואז הוא יציג את עצמו כבר, ואיפה אנחנו תופסים אותו בימים המטורפים האלה. אז ככה, אז עידו, קודם כל הוא חבר משכונה ומילדות, ובימים אלו הוא גם שדרן רדיו בגלגלת, במשבצת של חמישי בערב, בדיוק החליף בחודש האחרון, או טיפה יותר, את נוי אלוש, ונכנס ככה לנעליים מעניינות. לפני זה הוא הגיש גם במהלך השבוע כל ערב בגלגלת התוכנית עוד מימי הצבא ואחר כך גם באזרחות. נוגע בכל התחום של המוזיקה הישראלית, מוזיקה עכשווית וכל מה שמעניין. חוץ מזה, למרות שזה נשמע מספיק, הוא גם סטודנט שנה שנייה בבינתחומי למשפטים, בתוכנית מצטיינים לתואר שני בממשל. ומה הולך, עידו?
מקווה שבהלוויה שלי יספידו אותי כל כך יפה. מה קורה?
ולא בזמן הקרוב מהקורונה.
לא בזמן הקרוב, כן. זה בודאות לא. תקווה.
הדאג, אין פה קבוצת סיכון.
כן, אנחנו לא. כן.
סלם, תקטו, אז נזרום איתך קצת על שאלות בימי הקורונה.
יאללה.
קצת שהכנו מראש וקצת לפני, אז קאופמן, אתה רוצה להתחיל?
כן. טוב, מעניין לשמוע על מצב הרדיו בימים כאלה, גם כי אנשים פתאום מכונסים בבתים, ואולי יש להם הזדמנות לשמוע ככה מחוץ לרכב. אז בתור איש רדיו, אולי אתה מזהה כבר איזה מגמות, או שאתה יכול לדמיין אולי אפילו איזה מין רנסנס כזה למדיום.
תשמע, נתחיל מהסוף, רנסנס המדיום אני לא בטוח שיהיה. כי כולם בבתים, והפעולה הראשונית היא לקחת את השעה של הטלוויזיה ולפתוח את הנטפליקס. זאת ברירת המחדל היום, לא לפתוח את הרדיו בניגוד למה שהיה לפני 15, 20 או 30 שנה. אני כן אבל חושב, תשמע, זו שנה טובה האמת אם יש היום לרדיו יותר האזנה או פחות, אני מניח שהרבה פחות, תכלס כי אין תנועה, לפחות גלגלץ, רדיו של נהגים, אז אני מניח שאנחנו משדרים לפחות אנשים היום. עם זאת, אנחנו עושים כן המון התאמות לימים האלו, כי אין מה לעשות, אי אפשר להתעלם מזה. אז החל בעצם מזה שהתאמות טכניות למיניהן, כמו פיצול גלץ וגלגלץ עכשיו, שהיו באותו בניין לשני בניינים נפרדים, אולפנים נפרדים, צוות שהוא שונה בתכלית, אין מגע בין הצוותים, אפילו יש חלק מהשדרנים שמשדרים, כזה שבוע, ואז שבוע אוף, כזה, כדי לנסות לצמצם כמה שיותר הידבקויות ומגע. אנחנו משדרים באמת ממש מאיזשהו אולפן זמני שהקמנו. זה קצת מצחיק לשדר כזה, מתוך איזשהו משרד שפשוט בנו שם אולפן, כזה, כמו שעושים בבית, בגדול. אבל כזה. זה מבחינת טכנית, מבחינת תוכן, אז אנחנו כן מתאימים את עצמנו ברמה של א', הרבה בחירות של צוותים רפואיים, משטרה, כיבוי אש, מד"א, עשינו יום שלם של בחירות של זוגות שהחתונות שלהם ניתחו.
וואו.
כן, כן. אז אנחנו מאוד מנסים להיות מחוברים לשטח, לקהל, כי אין מה לעשות, זה ימים כאלו של... שצריך כמה שיותר לחבק ולהתאחד, לחבק מרחוק כמובן, אבל כן להיות מגובשים ומאוחדים. חוץ מזה, זאת נקודה מעניינת, פרנסה, בעצם פרנסה של כולם נפגעה, אבל מי שספגו ראשונים אלו מוזיקאים, או לא יודעים ראשונים, אבל עמדו בשורה הראשונה, בקיצור, נכנסו ראשונים למלחמה הזאת. וכדי כן לחזק את מעמדם, את מצבם, היום אנחנו בימי רביעי מנגנים אך ורק מוזיקה ישראלית בגלגלץ. לא שמבחינת המלוגים יש פה איזשהו כסף גדול, כן, שלא תדעו, אבל כן לעורי חשיפה וכן להיות ולזעוד איתם, וכל הלילות בגלגלץ הם ישראלים נטו, וכמובן, בשער השבוע הזה, כן, יש כרגיל איזשהו יחס של 40-60 בין מוזיקה ישראלית למוזיקה לועזית, אבל אנחנו כאמור ברביעי רק, ובלילות גם רק ישראל.
חזק.
זה מחבר אותי בעצם למשהו שקורה עכשיו, שהוא קרה לפני הקורונה, שזה פשוט ציון דרך ב-2020, אבל התופעה שהתחילה לפני של עניין הפודקאסטים, איך אתה תופס את עניין הפודקאסטים שקיבל מין אולי דחייה מחודשת, או בעצם התגלמות של משהו חדש שאנחנו חווים, שזה כן תוכן שהוא לא ויזואלי, שהוא רק בסאונד כמו הרדיו, האם אתה רואה את זה כאיזה פוש לרדיו, או בעצם ישות נפרדת שצומחת תחתיו, כשדר רדיו, זאת אומרת?
תשמע, אני רואה את זה בגדול עוד איזשהו צעד במוות הבלתי נמנע של ה-FM, מה שנקרא, של הרדיו, כמו שאנחנו מכירים אותו באוטו. שאתם פותחים את האוטו ולוחצים לכפתור ומתנגן משהו, ומה שיוצא אני מרוצה, כאילו. יש לכם את התחנות שאתם יכולים לבחור, אבל הם מחליטים לכם על התוכן. אנחנו היום ב-2020, זה עולם שבו כל אחד הוא צרכן תוכן שיכול לשלוט מה הוא צורך. אז פודקאסטים בהקשר הזה, אגב, הפעולה הזאת של הבחירה העצמית, ושלא ששולטים, זה נמצא בכל מקום, החל מ-VOD, ספוטיפיי וכולי, כן? זה לא משהו חדש. אבל פודקאסטים בהקשר הזה, זה כן איזשהו ערוץ תוכן נוסף, שמחזק את התהליך הזה של הבחירה האישית. אני חושב, תשמעו, אני לא יודע אם להגיד שהוא מגדיל את מעגל המאזינים בדרך או לא, כי אני חושב שתמיד אנשים היו מאזינים כאילו לרדיו, גם אם אין כל כך משהו לשמוע באותו רגע, גם אם יש שיר שהם לא אוהבים, אז הם היו מזפזפים. זה פשוט הסית אנשים מלשמוע רדיו ב-FM, ללשמוע דברים שהם בוחרים. זה יכול להיות ספוטיפיי, זה יכול להיות פודקאסטים. אני חייב להגיד אגב, שזה שאנחנו חווים כאן איזושהי התעוררות של עניין הפודקאסטים, זה לא אומר שזה דבר שלא קורה כבר בארצות הברית או בשאר העולם, לא יודע, 10-12 שנה כבר, זה לא איזה משהו חדש. פה תמיד הרי מגיעים באיחור, אבל באמת זה גורף היום וגדול מאוד, ויש לזה עתיד, שוב, יותר מאשר לרדיו FM מסורתי.
זהו, כן, אני כצרכן אגיד, אתמול התוכנית שעשית על האלבום של קנדריק, אז עדיין לא יצא לי לשמוע, אבל זה קיבל ממני, כן, איך שאתה מפרסם את זה, כאילו בסטורי ואת הקונטקסט שאני מקבל ממך, כן, אופי כבר של פודקאסט. זאת אומרת, יש לך את המשבצת של השידור עצמה, אבל הדרך שיווק שלה היא פתאום השתנתה, זאת אומרת, בכללי אני שומע קצת פרסומות ברדיו, יוצא לי להזין הרבה, וכבר משפקים תוכניות כמדיום שעומד בפני עצמו, וזאת אומרת, המאזין לא מקבל רק שיווק לשמוע עכשיו ב-8 את התוכנית, אלא זה יוקלט ותשמע גם באינטרנט.
לגמרי. מה שקורה, שבניגוד לפעם, שתוכנית הייתה משודרת, נגיד מה ששידרתי אתמול, ספיישל על טופים ובאטרפליי של קנדריק, שידרתי את זה בין 12-2 בלילה, שאלו שעות, איך לומר, לא סופר מואזנות. עכשיו, לפני 4, 5, 6, 7 שנים, הייתי משדר את זה בין 12-2 בלילה, וזהו, והתוכנית הייתה מתה, ב-2 בלילה הייתה נגמרת, ולא יכולה להזין את זה יותר. היום, לתוכנית יש אורך חיים שהוא בלתי נגמר. התוכנית הזאת היא בת על מוות היום, אתם מבינים? יוכלו להזין את זה גם הילדים שלי בעוד 30 שנה. זה יהיה ברגע, זה יהיה אפשר.
אפשר להגיד שכבר אין רלוונטיות לזמני שידור.
יש פחות ופחות רלוונטיות לזמני שידור. שוב, נורא תלוי במה. יש תוכניות, נגיד, התוכנית הפריים של הבוקר של אדר מרקס, בימים שהם לא ימי מגפה. שהיא בין 7 ל-10 בבוקר, זו תוכנית שהיא מתכתבת עם הפקקים, עם מה שקורה באותו יום, דיווחי תנועה, אז זו תוכנית שהחיים שלה הם ברובם יגמרו ב-10 בבוקר, אלא אם יש שם איזשהם אירוחים מיוחדים, שאז גם זה יימשך לאחר מכן, ויקבל תעודה בדיגיטל, או בכל מקום אחר. אבל תוכנית רגילה, תוכנית רדיו רגילה, שאין לה איזושהי ממשק עם החיים, סירה, אפור, תוכנית שיש לה ממשק שהוא מיידי, שהוא של עכשיו, היא לא בהכרח תהיה אקטואלית להמשך, תוכנית שהיא לא, שהיא כביכול על זמנית, זאת אומרת, זה שהיא לא מתעסקת בדברי היום-יום החשביים הסופר-אקטואליים, ברור, יש לכם יותר ארוכים, חד השמעים.
הבנתי אותך. טוב, אתה רוצה לשאול או שאני...
לא, אתה רוצה על זה.
זהו, יש לי שאלה קצת מורכבת. אני שמתי לב, בטוח שגם אתה, בשנים האחרונות, יש יותר ויותר תופעה של כוכבי רשת, זאת אומרת, ב-10-15 שנים האחרונות, כוכבי יוטיוב שהפכו למוזיקאים על אמת. למשל, נגיד Old Town Road, שזה שיר, אני לא מכיר את המספרים, אבל לדעתי אחד המצליחים בעולם ever, נוצר כמעט התהליך האומנותי שלו, היה כאילו כמעט ורק אינטרנטי, זאת אומרת, כמעט ורק ברשת. אתה חושב שמאז הבידוד החברתי, זאת אומרת, שכולנו כבר כמעט עברנו לחיות ברשת, אתה מזהה פה איזשהו תהליך של התפרצות של הדבר הזה, למימד אפילו יותר גבוה ממה שהוא היה, או של מדיומים חדשים שאולי נוצרים עכשיו ברשת, או איזשהו תהליך כזה?
שמע, אני חושב קודם כל שהבידוד החברתי הזה, בוא נחלק אותו לשניים, נחלק אותו לבידוד של היום, של כרגע של מגפה, ולבידוד שהוא כללי, שזה אנחנו דור שלא צריך ממש לתת מהבית בשביל להצליח. אז באמת בנוגע לבידוד של היום, אני כן מאמין שזה שכולנו יושבים בבתים, זה כן מביא בסוף כן איזושהי, זה ייצור איזשהם פורמטים חדשים, איזשהם רעיונות חדשים, כי אנשים עושים תוכן כל הזמן גם כאן, כי אנשים משועממים, אז הם נשים לשעשע עצמם, נשים לשעשע אחרים, אז הם כן עושים תוכן, הם לא צריכים הרבה יותר מזה, הם צריכים למחשב להם וזהו. אני כן אסייג ואגיד שיש אנשים, נגיד מוזיקאים, כל מיני שיחות עם מוזיקאים שערכתי בשבועות האחרונים, כולם חסרי השראה לחלוטין בימים האלו, הבידוד כאילו גומר להם את החוש היצירתי, נקרא לזה ככה, אז זה מאוד מאוד קשה, אז כן יש מצד אחד, אנחנו מגיעים, אנחנו עם הגב לקיר, כאילו, אז כן יוצרים דברים, אבל לא כולם צריכים לנפק את היצירתיות הזאת. אני כן אדבר רגע על בידוד חברתי כללי. שוב, אנחנו דור שגדלנו לתוך זה, שאנחנו לא צריכים כלום, לא צריכים לצאת מהבית, הכל בלחיצת כפתור, השבועות האלו רק מחדדים את זה בעיניי. לצאת מהבית, כאילו, באמת, זה כאילו, זה תמותרות. לא חייבים את זה, מה צריך לצאת מהבית? הכל מגיע לפה. אוכל, בין אם סופר, בין אם וולט, יש לי את המחשב, אני יכול לעבוד מכאן, אם אני ממש רוצה, אני אוכל לשדר מכאן גם, כאילו, הלימודים הכל אני עושה מפה, מה צריכים לצאת מהבית? עכשיו, גם מוזיקה כמובן, אנשים היום יוצרים מוזיקה במיילים, כאילו, אתה יושב פה, אתה רוצה לעבוד עם מפיק בארצות הברית, זה לא דבר שהוא בלתי אפשרי, זה לגמרי יכול לקרות, כל אחד עובד בזה שלו, מחליפים סקיצות, זה דבר שקורה. עכשיו, באמת, Old Town Road, זה סיפור יפה, כי באמת הכל קרה שם דרך האינטרנט, החל מהביט שהוא קנה, שסימפל את Nine Inch Nails, זה היה גם קרה בטיק טוק, כאילו, הכל בדיגיטל, וזה סיפור מאוד מאוד יפה, כאילו, זה סיפור שדי מסכם יפה את העשור שחלף, כאילו, כזה. שיר שיצא ב-2019, ונראה לי הוא כזה, חתם את העשור הזה בצורה שהיא מאוד מאוד סימבולית.
כן, לגמרי.
אז השאלה שעולה פה ממה שאתה אמרת, שתאמת שלא חשבתי על זה לפני, זאת אומרת, אם את הכל את, אנחנו יכולים לעשות דרך הבית, מהרמה של לאכול, ליצור וליצור קשרים בין אומנים, זאת אומרת, המרחב הציבורי הוא מקבל פה אולי לדור שלנו פעם ראשונה משמעות חדשה, שזה החיים עצמם. זאת אומרת, אם אותי זה, זאת אומרת, מצד אחד מפתיע שאתה אומר שיש איזשהו משבר יצירה לאומנים, אבל מצד שני זה גם נראה לי מאוד הגיוני, כי הגירויים, פתאום אנחנו מעריכים מחדש את הגירויים היומיומיים. זאת אומרת, את האינטראקציה, את המפגש, את האנשים הזרים, זה באמת, זה אולי ההבדל, אולי בין הקורונה לבין מלחמות, שמלחמה המון פעמים אחריה מוציאה אומנות, כי היא יוצרת איזושהי טראומה קולקטיבית, ופה הטראומה היא נורא אישית. זאת אומרת, אני פה את כולכם לא ראיתי תקופה כבר יותר מעל לשבועיים, שבזמנים אחרים היינו מתראים, זאת אומרת, כל אחד מתכנס לתוך עצמו. אז אני באמת חושב שממה שאתה אומר, זה מכל אומן זה יכול להוציא אימפקט אחר.
כן, תשמע, בוא נגיד, זה מעניין. הדור החדש, דור יותר צעיר, דור שלנו, חבר'ה, 25, 20, לא יודע, עד 30, בוא נגיד ככה, זה דור שבאמת, אולי צריך קצת פחות גירויים חיצוניים בשביל ליצור. זה דור של הרבה חבר'ה שהם מתבודדים, כמוזיקאים, הם מתבודדים, יצאו מהמיטה, יצאו מהחדר, לא היו צריכים איזשהו משהו מבחוץ שיבוא ויעשה להם איזשהו גירוי כזה וייצור את התהליך שבסוף יגרום ליצירה. מוזיקאים מבוגרים יותר, אצלם זה יותר קשה, כי הם הרבה פעמים חייבים איזשהו משהו, איזשהו פוש. כלומר, זה לא משהו שהוא, כאילו זה לא בינארי, זה לא 0 ו-1. אבל אני כן חווה לפעמים משיחות שלי עם מוזיקאים שהם יותר בוגרים, שזה שהכל בחוץ מת, זה גומר אותם. הם לא מצליחים ליצור בגלל זה. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו. בקשר מה שאתה אמרת, באמת המרחב הסביבתי, אנחנו מקבלים עם איזשהו שיעור בשבועות האחרונים, וזה שהמרחב הציבורי, החיצוני לבית, הוא לא סופר הכרחי. הוא לא סופר הכרחי. כאילו, כל מה שאנשים חששו ממנו במשך שנים, שזה עבודה מהבית, שזה למידה מהבית, רואים שהכל אפשרי. הכל ממש אפשרי. זה עניין של כמה שנים כדי לחדד טכנולוגיות ולעשות זה יותר נוח, הכל אפשרי. אנחנו מקבלים היום הצצה לאיך העולם יראה עוד 25 שנה קדימה. בעיניי לפחות. זה קצת כמו פרק של מראה שחורה באיזשהו אופן, אבל זאת המציאות, כאילו, אנחנו היום מקבלים הצצה איך העולם יראה עוד כמה שנים קדימה, מבחינת זה ששוב, לא צריך לצאת מהבית. לא צריך, הכל עושים פה. יש לך מחשב, אתה מסודר.
כן, גם מה שמיוחד במשבר הזה, שזה לא איזה טראומה סטייל 9-11, יום אחד, ואז מתעוררים למציאות חדשה, זה מין אירוע מתמשך, אז אתה יכול גם לראות דברים מתהווים פה, כל בן אדם בסוף יצא קצת אחר, וגם האומנים יצטרכו לבחון את המוזות שלהם מחדש, את היכולות קשר שלהם מרחוק, זה התמודדות לכל בן אדם כנראה.
אני מסכים איתך, אבלתם.
אנחנו פה בדקות אחרונות, שמתי לב לשעון, ככה מפחדים לעבור את רף ה-20 דקות, וכל מי שיזין לנו כנראה הוא בגילאים 20 עד 30, אז הבדיחה היא על חשבוננו, אבל גם על חשבונכם. לי השאלה אליך, עידו, לא מתוכננת, וגם אני בטוח שלכולנו, אותי מעניין מי האומן שצריך לשים עליו עין לקראת השנה הקרובה, שאתה שם עליו עין, שעוד לא שחרר איזה אלבום, או שאתה מצפה לאלבום שלו, לאיזשהו סינגל, כל ז'אנר.
יש בחורה ניו זילנדית בשם בני, שזה B-E-N-E-E, שאני לא יודע, מריח לי שזה הולך להיות מאוד מאוד גדול. גם עכשיו יש לה כאילו איזשהו סינגל שנקרא Super Lonely, שהוא כזה מתחיל לעלות במצדים, זה הולך להיות מאוד גדול. גם השיר הזה, גם היא בכללי, היא עכשיו כזה, באמת מי שגילה אותה, זה איזה בחור שהוא ישראלי במקור, הוא גר כבר בעוד כמה שנים, והיא הולכת לעבוד בקרוב עם מרק רונסון, לפי מה שאני מבין. אז אני הייתי שם עליה עין, בני, שוב, B-E-N-E-E.
שמתי.
אז. ועוד שאלה לאיש המקצוע. מה אתה חושב על המגמה בזמן האחרון של מוזיקאים? אני שמתי לב לזה בהיפ-הופ, על שהטקסטים שלהם נעשים יותר רוחניים, יותר מכוונים למקום הנשגב הזה, לחיבור עם אלוהים, כאילו מהדיסק האחרון של קניה, ואתר
מיינר.
יסמין מועלם גם מכוון יותר לאזור הגבוה הזה.
תשמע, דעת ורוח תמיד היו, הוא כאילו השראה על מוזיקאים מכל ז'אנר, כאילו החל מטופק שאתה יודע שהיה קורא ספרים שלהם מקיאוולי, כאילו, וכותב על זה ושר על זה. אז אני מדבר איתך כאילו 25 שנה אחורה. באמת היום אפשר לראות, כן, איזושהי מגמה לפחות, בואו נתייחס רגע לארץ, של כן, התחברות ועלייה של מוזיקה עם סממנים שהם יותר רוחניים, וזה בכל ז'אנר. זה אחרת היה רוק יהודי, היה כבר לפני 15 שנה, החל מעובדי חממה, כנסיית השכל, בריסחוף שעשה אלבום משירי רבי שלמה, אבן גבירול, כבר ב-2006, נקרא אדמי השפתות, איך דמרי המוכיח, זה אלבום מדהים. אז אתה יודע, להלחין פיוטים זה טרנד של כאילו 15 שנה אחורה, זה שהיום באמת ראפרים לוקחים את זה, זה מעניין, כי זה היה יחסית, למרות שגם, לא תמיד, כאילו, בוא נגיד ש... סבים על ועצל כן דיברו על דברים שהם יותר יהודיים, פחות דתיים במובן, אבל כן יותר
יהודי נציוני. לא ניסו להגיע לחוויה כזאת תוך כדי היצירה שלהם.
כן, בוא נאמר שבאמת כן יש שם איזושהי התרסקות, אתר מיינר הוא באמת מעניין באזורים האלו, אבל אם אתה מסתכל לחול, אתה יודע, מוזיקה שחורה, R&B וסול, זאת מוזיקה שהיא תמיד הייתה מאוד מאוד קרובה לגוספל, שזה, אתה יודע, זה מגיע מהכנסיות, חיבור יותר הדוק מזה לדת אין. אז זה תמיד, אלו אותם העגלים, זה הכל תמיד מאוד מאוד קרוב.
עדין, יש לך איזו שאלה?
לא עולה לי, זה משהו ספציפי. לא זה משהו עכשיו.
סבבה. אז תכלס, עידו היה תענוג, מי ייתן ו... יהיה, אם נעשה את זה פעם הבאה במפגש קבוצתי ולא מבודד. וזהו, ומבסוט שהיית האורח הראשון שלנו, ושצלחנו ככה את המכשול הפרק הראשון, והיה סופר מעניין. וזהו, שיהיה לכולנו ככה המשך, כניסה לסופה שניים, מה שנקרא.
כן.
ובריא, ומבודד.
יאללה.
שמרו על עצמכם.